לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי יוטט בחיסלב, תשעין תט וביומן לפי שעה היום. מיד יהיה איתנו אופיר סופר, מנכ״ל האיחוד הלאומי, הוא יתייחס לסערת האיחוד בין שתי מפלגות הציונות הדתית, ולדבריו בהקשר הזה של חבר הכנסת הרב אלי בן דהן, שדוחה את דרישות האיחוד הלאומי מהבית היהודי לקראת חבירה נוספת תרם הבחירות הבאות. נזכיר, הרב בן דהן ממליץ לאנשי האיחוד הלאומי לעשות כמותו, לוותר על שריון, להתמודד כשווים. הוא גם טוען שמדובר בדרישות חדשות שלא היו בעבר וכעת מוצבות על ידי אנשי האיחוד הלאומי. לטעמו, גם חופש ההצבעה בענייני דת פוגע בחברי הבית היהודי ומציג אותם ככאלה שהנושאים הללו חשובים להם פחות. יהיה כאן אופיר סופר, הוא יגיב לטענות הללו. נדבר גם על סוגיית היחס להורים ששולחים את ילדיהם למוסדות חינוך, למרות שלא התחסנו נגד חצבת, סוגיה שמעלה שאלות אתיות לא מבוטלות, אבל גם שאלות משפטיות. האם ניתן לתבוע נזיקית הורים שכאלה? תהיה איתנו כאן עורכת הדין יוליה שנקר, מומחית לדיני נזיקין. נשאל אותה בעניין הזה. מנגנוני הרשות הפלסטינית החליטו להאריך בעוד 45 ימים את מעצרו של עיסא מעקל, הערבי בעל האזרחות האמריקאית שנחטף ונעצר על ידיהם בירושלים בעוון עסקאות נדלן עם יהודים בהן היה מעורב. המזרחן סגן אלוף במיל ברוך ידיד עוקב אחר פרטי הפרשה הזו מהעבר הפלסטיני שלה. הוא יספר לנו כמה פרטים מעניינים סביב העניין. אנחנו נשמע ממנו גם על חתונה חמאסית שהתקיימה במזרח ירושלים. דגלי חמאס, שירי הללת, טילטילים שנורים מרצועת עזה, כל אלה כיכבו שם. נשמע גם על העניין הזה. ובמרכז מורשת יהדות תימן ברחובות התקיים מחר לראשונה יום מרוכז של בדיקות DNA למשפחות מפרשת ילדי תימן, מזרח ובלקן, כדי להגדיל את מאגר ה-DNA שמה בעתיד ניתן יהיה ליצור קשר עם ילדים שנעלמו ולקשור אותם אל בני משפחותיהם הביולוגיים. איסוף הדגימות עשוי להיות נדבך דרמטי בחקר הפרשה שפרטיה הולכים ונחשפים בארכיונים שונים שאותם מגלה ובהם נוברת בשנים האחרונות חברת הכנסת נורית קורן, והיא תהיה איתנו כאן. אנחנו נדבר איתה גם על הגילויים במסמכים וגם על ה-DNA והבדיקות שיתקיימו מחר. הרב הראשי הרב דוד לאו הודיע למשלחת רבני אירופה על מה שנראה כפתרון לסוגיית בתי הדין המגיירים ברחבי העולם. מעתה יוקרו גיורים ומעשי בדין שנעשו במסגרת בתי דין קבועים בלבד ולא בהתארגנויות של בתי דין ארעיים. יהיה איתנו כאן הרב פנחס גולדשמיט, נשיא ועידת רבני אירופה, רבה של מוסקבה. הוא ישוחח איתנו על הפתרון וההיתכנות ליישומו בפועל. השנה האזרחית, שנת 2018, עומדת להסתיים. לנוכח ניסיון העבר, יש מי בירושלים שחושש לראות שוב עצי אשוח וסממנים נוצריים פזורים לאורכה ולרוחבה של הבירה בחסות העירייה. אז דניאל מרציאנו, שהוא פעיל חברתי ואיש מפלגת העבודה, שהוביל תמיכה משמעותית במעמדותו של משה ליאון לראשות העירייה, הוא מבקש מראש העיר החדש למנוע את המראות הללו. אנחנו נשמע את דבריו. ונשאר בירושלים ונביא את סיפורה של משפחת ססון, שסוגרת בימים אלה מעגל היסטורי משפחתי בין 71 שנים, עם איתורו של קבר הסבתא, סבתא של המשפחה. יהיה איתנו כאן הנכד, בן 84 כיום. הוא יספר לנו על הסבתא שנפטרה כ10 ימים לפני כ"ט בנובמבר. היא נקברה בהר הזיתים, אבל הנחת המצבה על קברה נמנעה עשרות שנים, ממש עד הימים הללו. נשמע את הסיפור הזה. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. סערה בעשייה המשותפת של הבית היהודי. בראשית השבוע שמענו את אנשי האיחוד הלאומי מציבים שורה של תנאים או דרישות לקראת איחוד עם מפלגת הבית היהודי. הבית היהודי מגיבים, אנחנו שומעים דברים לא פשוטים של הרב אלי בן דהן, שאומר כמוני אתם יכולים גם אתם לוותר על שריון, להתמודד כשווים. הוא טוען שהדרישות של האיחוד הלאומי הן דרישות חדשות שלא היו בעבר. חופש ההצבעה שמבקשים אנשי האיחוד הלאומי בענייני דת, לדעתו הוא פוגע בחברי הבית היהודי, בעצם מציג אותם ככאלה שסוגיות דת לא מטרידות אותם. בקיצור, סערה. שלום, אנחנו אומרים למנכ״ל האיחוד הלאומי אופיר סופר, שלום לך.
שלום וברכה, שלום על המאזינים.
יאמרו בשמאל, עכשיו ברור למה הימין אף פעם לא עושה שלום. ביניהם הם לא עושים שלום.
קודם כל אני מציע לא להתרגש. אתה יודע, אנחנו ברוך השם רצנו כבר שתי קדנציות ביחד, נרוץ גם את השלישית. סוף סוף אחרי שלוש שנים אנחנו גם שומעים אמירות ברורות בהקשר של ריצה משותפת. ויותר מזה, המסע ומתן מתחיל להיות מסע ומתן, מתחיל להיות רציני. זאת אומרת, עד עכשיו, אתה יודע, שמענו תדרוכים, חבר'ה, אתם ימניים מדי, אתם דתיים מדי, קיצוניים מדי, וקיבלנו סוף סוף, אנחנו מקבלים שוואי, דווקא, אתם יודעים מה, בימין, שם נמצאים הקולות, ולכן אנחנו בהחלט מברכים על הדינמיקה שנוצרה. ואני מאמין שאתה יודע, בסך הכל...
על הדינמיקה, אבל לא על התוכן.
תראה, זה, פוליטיקה זה לא דבר כל כך נעים, לא תמיד אתה, לא תמיד הכל כל כך נעים שם, אבל אני חושב שאנחנו עושים דברים טובים וחשובים, עשינו את זה בקדנציה האחרונה, ובהקשר לפתיח שנתת, אני חושב שחופש הצבעה בסוגיות דת ומדינה זה דבר חשוב, ראינו את זה במתווה הכותל, אני חושב שזה יהיה חשוב גם למאבק על השבת, להשתתפות שלנו בפורום ראשי מפלגות בקואליציה, בהנהלת קואליציה זה חשוב, זה עובד גם כן אצל דגל, גפני וליצמן יושבים שם, ובסך הכל זה מקסימום יכול לחזק את הימין, זה בטח לא יחליש אותו, אתה יודע, היו שני קולות לימין נוספים בפורום ראשי קואליציה. אני רק אזכיר ש...
אני אעצור רגע לפני שנעבור לעוד עניין או שניים, בכל זאת הנושא הזה של מי יהיה בפורום ראשי הקואליציה לא תמיד תלוי במי שעומד בראש עשיית הבית היהודי, אלא בראש הממשלה. ובעצם אתם מייצרים לו כל מיני מעקשים, כי עכשיו כשהוא יצטרך לצאת למסע ומתן קואליציוני עם המועמד לראשות הממשלה הבאה, הוא יצטרך להציב כל מיני דרישות שאותו נתניהו שיהיה אז יגיד לו, עזוב, אני, מאיפה אתה מביא לי את כל הדרישות האלה?
שמעון, זה מה שמטריד אותך, הרי יש לנו דרישות הרבה יותר חשובות והרבה יותר קשות, ואנחנו כולנו יודעים למה אנחנו מתכוונים, ואנחנו נשיג גם אותם וגם אותם בעזרת השם.
כן, זהו, בטוח שהשריונים...
וכל... אנחנו רוצים את תיק הביטחון, אנחנו רוצים לשמור על המשפטים, אנחנו רוצים תיקים משמעותיים, אנחנו רוצים את משרד הדתות. אנחנו רוצים, ואנחנו בעזרת השם נגיע לכל הדברים האלה.
אז אתה מדבר על הדרישות מול...
על הקדנציה הבאה, אתה אומר לי, תשמע, זה מה שישבור עכשיו את הקואליציה, שאתם תשבו בפורום ראשי קואליציה. אני לא בטוח שזה מה שישבור, זה בסדר.
מה לגבי השריון? זה סוגיה שתמיד ככה מדברים עליה.
אני קראתי את הכותרת הלא מכבדת במחילה אצלכם. אני רוצה לספר לך, אני לא יודע אם אנשים יודעים את זה, להיבחר במרכז האיחוד הלאומי זה דבר לא קל. לא קל, ראינו דרך אגב שהח"כים אצלנו התחלפו, והתמודדויות, הן התמודדויות לא קלות באיחוד הלאומי. אגב, אני לא יודע איזה פריימריז קיים בבית היהודי, אבל זה ממש לא מעניין, זאת אומרת, ההתייחסות, הם בעצמם לא מאמינים בזה, הרי שמענו גם כן דיבורים על ועדה מסדרת, אנחנו יודעים שזה מועדון סגור, אף מועמד חדש, נספר לחסות שהרבה מועמדים חדשים מתדפקים על דלתנו, כי מבינים שאצלנו אפשר לחדש כוחות. אבל בבית היהודי מבינים שזה מועדון סגור, ומאוד קשה לרענן שם את העסק, ולכן אני לא רוצה לגעת בסוגיה הזאת.
אבל בכל זאת הסוגיה הזאת היא מוקש לא מבוטל, אתם מבקשים...
אני לא שמעתי את החברי כנסת מתקוממים כנגד שינויי החוקה, שמשריינים דמויות אחרות חדשות, ואתה יודע, אפשר לדמיין מי הוא, מה היו, אנחנו לא יודעים, בסדר, לא שמעתי את חברי הכנסת מתקוממים נגד זה, כמו שלא שמעתי אותם מתבטאים בסוגיות אחרות, שלנו, דווקא בשמירה למסגרת של האיחוד הלאומי, תאפשר לנו להתבטא בסוגיות כמו דת ומדינה וכו'.
מה לגבי הנושא הזה של, אתה מזכיר דת ומדינה, חופש הצבעה בעצם אומר, אנחנו יותר דתיים מכם, אתם תעשו מה שאתם רוצים בענייני שבת וכאלה, לנו יש עמדות משלנו.
לא, זה לא אומר, זה לא אומר את זה, אנחנו בקלרטיבית, סיעת היהודי רוצה לפתוח את השורות יותר. אנחנו מכירים את זה, זה אמיתי, זה חשוב בכל זה. אנחנו חושבים שככל שסיעת הבית היהודי יצטרך לפתוח או תפתח את השורות יותר, אנחנו נצטרך להדק יותר פנימה כלפי הציונות הדתית.
והדבר הזה לא גורם למפלגה להיות כזו שלא יכולה לבוא לראש ממשלה ולומר לו, כולנו מצביעים יחד איתך, פתאום אני צריך לנהל עכשיו מסע ומתן מול האיחוד הלאומי והבית היהודי על כל הצבעה.
עובדתית, לא נדרשנו לזה יותר מדי פעמים בקדנציה הזאת. אנחנו לא יודעים להגיד מה יהיה הרכב הקואליציה הבאה, מי ישב בו, האם יאיר לפיד או אחרים. ולכן אנחנו צריכים להבטיח, תראה, אנשים, אני יכול לומר לך שמצביעים בחבד, בזרם התורני, ולא רק מזה, מצביעים רוצים לדעת שאנחנו מתעסקים ועוסקים בצורה רצינית בסוגיות של דת ומדינה, וכשאתה פותח את השורות, זה לא תמיד נוח להתעסק עם העניינים המגזריים, ולכן חשוב שיהיה גם את המענה הזה, ואני חושב שזה בסך הכל אנחנו נצא מורווחים מכל העניין הזה, כולנו.
אני רוצה לחזור לתחילת הדברים שלך, אמרת שאתה מברך על על הדינמיקה שנוצרה. זאת הדינמיקה שתביא לאיחוד שורות, או שבאיזשהו מקום צריך להכניס אתכם, בעל כוחכם, לחדר סגור, לסגור את המפתח ולהודיע לכם שאתם תצאו ממנו רק שהעניין סגור?
אנחנו נעשה גם את זה וגם את זה. ואני, תראה, לומר את האמת שהתקיים בחודשים האחרונים מסע ומתן יעיל ואפקטיבי, בצורה שקטה, וכדאי שימשך בצורה הזאת. רק שאתה יודע, יש החלטות שאנחנו חייבים לשתף בהן את המרכז. כך עובדת מפלגת האיחוד הלאומי. מפלגה, אתה יודע, כולם, מפלגה דמוקרטית, יש לה מוסדות. מרכז זה 120 חברים. ויש דברים שאי אפשר לשמור בסוד, ולכן גם כן היה נכון להוציא אותם בצורה מסודרת.
טוב, אנחנו נצטרך להכל להמשיך ולעקוב, ונתת לנו פה הרבה משפטים שכל אחד מהם אפשר היה לפתוח אותו, אבל זמננו
תחלק את זה, תחלק את זה לארבע כתבות, שימו.
אופיר סופר, מנכ"ל האיחוד הלאומי, תודה רבה, יום טוב.
תודה, כל טוב.
שלום. מנגנוני הרשות הפלסטינית החליטו להאריך בעוד 45 ימים את מעצרו של עיסאם עקל, הערבי בעל האזרחות האמריקאית, שנחטף ונעצר על ידיהם בירושלים בעוון עסקאות נדלן עם יהודים, עסקאות שבהן הוא היה מעורב. אנחנו רוצים לשוחח שיחה קצת, נקרא לזה עדינה, קצת רגישה, כי לא כל הדברים ככה נכון וראוי שיצאו החוצה ברש גלי, יש דברים שרצוי לשמור עליהם ככה בחשאיות, ובכל זאת, פרטים שעוד אפשר אולי לחשוף בסוגיה הזאת, ואיתן נמצא על קו הטלפון, מי שעוקב אחרי הפרשה הזאת, גם מהעבר הפלסטיני שלה, המזרחן, סגן אלוף במיל, ברוך ידיד, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אז מה אתה מספר לנו? מה קורה עם הפרשה הזאת? כבר כמה שבועות זה הגיע לוועדה בכנסת על מעצר בירושלים על ידי מנגנוני הרשות, התעלמות של ישראל בעצם, למרות שצריך לציין, השבוע נעצר משה לירושלים בעקבות המעורבות שלו בחטיפה הזאת.
בואו נעשה סדר בפרשה, כי היא מורכבת מהרבה מאוד שמות ואירועים, והנה הסיפור. אכן, לפני יומיים שלושה, הוא ערך מעצרו של עיסאם עקל. נכון אמרת, הוא מחזיק תעודת זהות כחולה, אבל הוא גם אזרח אמריקאי, מחזיק דרכון. אכן, עיסאם נעצר בשבוע הראשון של אוקטובר, על ידי מנגנוני המודיעין הכללי, בפיקודו של הקולונל מג'ד פראג', מי ש... צפוי להיות מועמד לרשת את אבו מאזן, ויסאם עקל אכן נעצר משום חשד למעורבותו בעסקאות קרקעות, במהלכה נמכרו קרקעות לידי יהודים בעיר העתיקה. מה קורה פה למעשה? לפני חודשיים שלושה התפתח סכסוך אחד מיני רבים, סכסוך מתוקשר בין אבו מאזן לדחלן, כאשר אומר אבו מאזן בתשובה לטענות שעלו ממזרח ירושלים, אומר אבו מאזן, הרשות הפלסטינית איננה מערימה עליכם הירושלמים קשיים במכירת הקרקעות, הנכס שבגינו אתם תוקפים את הרשות הפלסטינית, אתם תושבי ירושלים ברשתות החברתיות, את הנכס הזה מחר מוחמד דחלן בכסף של איחוד האמירויות. מוחמד דחלן כמובן לא נשאר חייב, אנשיו מפרסמים עשרות מסמכים, שיחות טלפון, סרטי וידאו, הכל שצולם או הוקלט בחשאי, ומוחמד דחלן מצליח לשכנע את תושבי מזרח ירושלים שידו של המודיעין הכללי בידיעת אבו מאזן, ידם הייתה במעל, וכך נמכרו הקרקעות. והנה מתקבלת החלטה של...
רק רגע, שנייה, אני פשוט, נראה לי שעדיין חסר לי פרטים לגבי ההתחלתה של הפרשה הזאת. אתה אומר בעצם, אבו מאזן מנסה את מי להרגיע. איפה בא, מי מגיע אליו בטענות שהוא...
הנה השלב הבא, הנה השלב הבא. אבו מאזן כרגע חייב לנקות את עצמו מהאשמות שמפנים כלפיו תושבי מזרח ירושלים, ואכן היו האשמות קשות. הוא מואשם בשחיתות, הוא מואשם בבירוקרטיה שמונעת מהפלסטינים להעביר קרקעות מאדם לרעהו, ואת הדבר הזה לפי דעתה מנצל את ישראל כדי להשיג קרקעות ליהודים. אז אבו מאזן נמצא במצב קשה מול תושבי מזרח ירושלים, ומחליט להוכיח שהוא עושה הכל כדי למנוע את הישנות התופעה. אני זיהיתי ממש בימים הראשונים פעילות נרחבת של המודיעין הכללי של אבו מאזן במזרח העיר. למה אני מתכוון? יש לנו מידע שראש המודיעין מג'ד פראג' בעצמו, בלוויית קציני מטה שלו, כולם לבושי אזרחית, ומספר משפחות ביקרו גם באותו בית. הבית נמצא בשכונת תעדיה, מרחק 100 מטר מהכותל המערבי. שתיים, נעצרו, לא
אומר,
רק...
כשאתה אומר הבית, אנחנו מדברים על המבנה שלכאורה נמכר, או שהתחילו למכור,
במצב... נכון. תושבי מזרח ירושלים דיווחו שהם מופתעים לראות שפתאום מופיעים בתוך הבית הזה שכנים יהודים. כלומר, הנכס הוחלט על ידי יהודים.
אוקיי, אז מגיע כן, ראש המודיעין בלוויית בחירים אל המבנה, כן, ומה קורה שם?
נכון, והוא מגיע כדי להראות שהוא אישית חוקר את התופעה הקשה. כאמור, הוא רוצה לנקות את עצמו מהאשמות. דבר נוסף שקורה, מספר אנשי מודיעין פלסטיני פועלים בעיר. איך אני יודע? הרי הם נעצרו. זה המעצר הראשון. נעצר עדנן ריט, שהוא מושל ירושלים. נעצר ג'יהד אלפקי, שהוא ראש המודיעין הכללי בירושלים. ונעצרו נוספים. אם הם נעצרו, משמע שהם היו בעיר. הרי גם משטרת ישראל שעצרה אותם, נימקה את זה בדיון בבית המשפט, שהם נעצרו בגין פעילותם בעיר, ובגין מעורבותם בחטיפתו של איסאם עקל. צעד שלישי, כמו שאני אומר, איסאם עקל נעצר. הכל כדי לבוא ולהוכיח לציבור שהנה אנחנו, הרשות הפלסטינית, לא נרשה לקרקעות להגיע לידיים יהודיות.
ובעקבות המעצר הזה גם יצאו הרבה מאוד מתושבי סילואן להפגנה, וגם המופתי של ירושלים קרא שזה מעשה.
נכון אתה אומר, לצד הנכס הזה יש כרגע, תושבי ירושלים עסוקים כרגע בעוד שני נכסים או בעוד שני אירועים דומים, והדבר מביא לכך שהמופתי חוזר ומזכיר פתווה, פסק הלכה מ-1935 שקובע עונש מוות למי שימכור קרקעות, הרשות הפלסטינית, הממשלה של רמי חמדאללה חוזרת ומדגישה את האנישה הקשה שצפויה למי שיפעל כך, והרוחות במזרח ירושלים סוערות. מתחיל קמפיין שפירושו אל תסריב חיאנה, הווה אומר, מכירת הקרקעות היא בגידה. קמפיין מתוקשר היטב, פוסטרים נתלים ברחבי העיר העתיקה, אגב, גם תושב העיר העתיקה, אלה קירש, הוא אחד משישה הפועלים שנהרגו בתאונה מזעזעת בצומת פצאל. אלה קירש, כשמשפחתו מנסה להביא אותו לקבורה במזרח העיר, לפחות חמישה מסגדים מסרבים לארח, במרכאות, את המסע ההלוויה. הגופה מוחזרת לבית חולים, ורק בלילה שלאחר מכן, כלומר 24 שעות כשהגופה מטיילת ברחבי העיר, הוא נקבר קבורת חמור בנבי מוסה.
למה? מה? במה הוא אשם?
גם הוא נחשד כמי שמשפחתו לפחות, לפני 10 שנים הייתה מעורבת בפרשה אחרת של סחר בקרקעות. כלומר, באווירה הזו שנוצרה, מצד אחד אנחנו מדברים על הפעילות של הפלסטינים במזרח העיר, תוך הפרה בוטה של ריבונותה של ישראל, מדברים על קמפיין, וגם על האירוע המזעזע עם אלה קירש.
ועכשיו, אוקיי, הפרשה הזאת בהחלט מסתעפת, וכרגע היא נמצאת במצב שבו, כמו שאמרנו, הארכת מעצר לעוד 45 ימים. אני רוצה לשאול אותך, מכיוון שאנחנו בשנים האחרונות חוזרים כל פעם ומדברים על זה שיש פסק פתווה שמדברת על זה שאפשר להשית עונש מוות למי שיעשה עסקאות עם יהודים. השאלה היא אם הדבר הזה גם בוצע. האם בוצעו עונשים כאלה?
שאלה טובה. הרשות הפלסטינית יכולה להטיל עונש מוות, הרשות יכולה, אלא שזה דורש את אישורו של אבו מאזן. זה עוד לא קרה. לפחות שלושה פלסטינים שהואשמו בעבירה החמורה הזאת, שניים מהם אגב אנשי מודיעין, אני מדבר על כמעט 10 שנים אחורה, לפחות שניים כאלו מצאו את מותם בטעם, לפחות עוד שלושה,
ככה גם... רגע, מה זה מצאו את מותם איפה?
בטעם מעצר.
בטעם מעצר.
על האחד נאמר שהתאבד, על השני נאמר שלקה בליבו. אבל גזר דין המוות בפועל לא בוצע, למרות שנגזר עליהם, שערי אבו מאזן לא חתם על התו. עוד שלושה אחרים, כפי הנראה, חוסלו על ידי הספסוף ברחוב. המצב ואז השונה לגבי עונש מוות, אבל באיוש, במקום שבו אבו מאזן עדיין ריבון ושולט, הוא עדיין לא אישר ביצוע של פסק דין מוות.
ובעזה? בעזה שם אין בכלל עסקאות, או שפשוט הורגים בלי לחכות לאף אחד?
לא רלוונטי לדבר על סחר בקרקעות היהודים בעזה. שם חמאס בשיטות אחרות כן מבצעת גזרי דין מוות. אפשר להיכנס ליוטיוב ולראות אנשים שחשודים בשיתוף פעולה עם ישראל נגררים על ידי ג'יפים של איזה דין אל-קסאם, אבל זה כבר סיפור אחר. כן. והיוש זה לא בוטע.
עכשיו, אוקיי, אז עכשיו מה בעצם להערכתך קורה במעצר של אותו אדם? הוא מעונה, ממתינים להערכת...
אני יודע שאשתו ביקרה אותו, כן, okay. כן, אני יודע שאשתו ביקרה אותו, ודיווחה על כך שהוא בתנאים קשים. אני יודע שגם נציגים של הקונסוליה האמריקאית ביקרו אותו. אני יודע שגורמים ברשות הפלסטינית שלחו נייר כתוב למספר גורמים, בהם אבו מאזן, ובנייר חוות דעת אומרת שיש לשחררו, אבל אחרים ברשות, אני כרגע לא רוצה להיכנס לשמות, אחרים בכירים ברשות ביקשו שלא לחזור ולכתוב המלצות כגון אלו, משום שמעמדה של הרשות הפלסטינית בירושלים בכירה.
ולכן, אפשר אבל לומר שהאזרחות האמריקאית שלו מגנה עליו כרגע, נכון?
אני לא רואה איך, הנה, חידשו את, העריכו את מעצרו בעוד 45 יום.
מוות לא יהיה כאן. לא נראה לי שאבו מאזן יסתבך עכשיו עם טראמפ ויהרוג בן אדם.
לא, אני לא רואה שזה בר סיכוי. בעבר חטף ג'יבריל רג'וב את עבד סלאם אל-חירבאווי, שגם הוא בעל תעודת זהות ישראלית, ושחררו אותו. בהמשך נכתב אחמד אל-מסרי, וגם הוא שוחרר. אני לא חושב שגם אם הוא היה חסר תעודת זהות ישראלית או דרכון אמריקאי, שככה תנהג הרשות הפלסטינית. אגב, כל סיפור הקרקעות הזה פוגש את אבו מאזן כשהוא מוקף וחבול, בעיקר עם העברת השגרירות לירושלים, מה שמסביר את הרצון האז שלו להוכיח פעילות נוכסן ריבונות במזרח ירושלים. והנה שלשום עצרה משטרת ירושלים 32 תושבים, בהם אנשי מודיעין, אנשי פתח, מודיעין מסכל. זאת אומרת, כשאמרנו לפני חודשיים שלושה שטענו שיש פעילות רבתי והיו כאלו שהרימו גבה או אמרו איננו יודעים, עכשיו מתברר שיש כאלו. הרי איך אפשר לעצור מי שלא נמצא שם?
טוב, לפני שאנחנו מסיים את השיחה הזאת, אני רוצה רק ממש בקצרה, אם אתה יכול לתת לי, הבנתי שמשיחה מקדימה איתך, שהייתה איזושהי הילולה חמאסית במזרח ירושלים, בוא תספר לי על העניין הזה ככה ממש בקצרה.
ישנו ארגון שפועל במזרח ירושלים שנקרא שבאב אל-אקסא. הארגון הזה בצורה כזו או אחרת פועל גם תחת ארגונים בטורקיה, טורקיה של הסולטן החדש ארדואן. ארגון שבאב אל-אקסא, אחד מבחיריו היה מוסבך אבו סבך, שרצח לפני שנה פלוס את שוטר היסם יוסי קירמה זכרו לברכה, פיגוע בגבעת התחמושת. בנו של מוסבך אבו סבך עצור, בנו תאר עצור, ועוד מספר מאנשי שבאב אל-אקסא נעצרו מרגע שישראל הכריז עליהם ארגון טרור. לפני יומיים שלושה השתחרר רמי אל-פחורי. רמי אל-פחורי איבד עין במהלך אימותים עם שוטרי ירושלים ברחבת הר הבית. רמי אל-פחורי נחשב למגייס של שבאב אל-אקסא. הוא השתחרר לפני יומיים שלושה. אתמול או שלשום הוא התחתן עם ביתו של מוסבך אבו סבך. חתונה מלאה דגלים ירוקים. הזמר בחתונה שר שירי הלל לטילי הקורנט שיורח חמאס על ישראל. אז גם חמאס בירושלים.
רגע, ואגב, הוא שוחרר מה? כי מה, כי הסתיימה התקופה או כי...
אני מניח. כן.
אז חמאס במזרח ירושלים, למי שהיו ספקות, זה קורה מתחת לאף של כולנו, ואנחנו אולי ככה מעדיפים לעצום עין. יש לך הסבר למה אנחנו עוצמים עין?
אני מכבד את המאזינים, אני לא יודע, לא בודק, לא חוקר מה קורה בצד הישראלי, מנסה להבין מה קורה בצד הפלסטיני, לכן אני חושב שאני לא יכול לתת חוות דעת מנומקת.
סגן אלוף במיל ברוך ידיד המזרחן, אני מאוד מודה לך על הסקירה הזו שעשית לנו. תודה רבה, יום טוב.
פעל טוב.
שלום, שלום. סוגיית היחס להורים ששולחים את ילדיהם למוסדות חינוך למרות שלא חיסנו אותם נגד חצבת, הסוגיה הזו מעלה שאלות אתיות לא מבוטלות, אבל גם שאלות משפטיות. האם ניתן לתבוע הורים שכאלה במידה וילדיכם לומדים עם ילדים שהוריהם מתעקשים שלא לחסן? האם ניתן לתבוע? שלום, אנחנו אומרים לעורכת הדין יוליה שנקר, מומחית לדיני נזיקין. שלום לך.
שלום וברכה.
איך אפשר לתבוע על דבר כזה?
איך אפשר לתבוע אם נגרם נזק? לטעמי, אפשר לנסות לתבוע במקרה שכזה את ההורים שילדיהם לא חוסנו ושהדביקו ילדים אחרים במחלה כזו או אחרת. אבל התביעה מהסוג הזה היא תביעה קשה. יש הרבה דברים שצריך להוכיח, בין היתר צריך להוכיח קשר סיבתי בין פרוץ המחלה לבין אי חיסון של אותו ילד, שאם הוא הדביק או לא הדביק.
זאת אומרת, אנחנו בתביעות... מדברים רק על מצב שבו הייתה הדבקה בכיתה, זאת אומרת יש נזק, ואז פונים וטובים את אותו הורה שככל הנראה הדביק על ידי שלא חיסן.
נכון.
אז זה מאוד מאוד מסובך נסיבתית, כי קודם כל אנחנו לא יכולים עוד לפני לאיים בתביעה, כי ההורי אומר, חכו, קודם כל שמישהו ידבק, ואז תוכיחו שהבן שלי הוא אחראי לזה.
נכון. קודם כל צריך יהיה להוכיח אשם של ההורי שסירב לחסן את הילד שלו. והדבר השני, מה שאמרתי, צריך להוכיח קשר סיבתי בין הסירוב לבין החיסון של הילד שנדבק. זה דברים לא פשוטים, כי אין בעצם חובה, לפי החוק אין חובה לחסן. נכון לעת הזו, אין חובה כזו בחוק. אז אנחנו עומדים בפני שוקת שבורה, מה שנקרא.
בכל מקרה, אין אפשרות, אם אנחנו לא יודעים על הדבקה בכיתה, פשוט מחשש ששמה בעתיד ילד ידבק, אין אפשרות לאיים בתביעה, זאת אומרת, אפשר לאיים ולא תהיה משמעותית. הורי כל עוד, אף ילד לא נדבק בכיתה, הוא יכול להיות או בגן או של זה לא יהיה, הוא חסין מתביעה.
אני, כיום אני לא רואה שום אפשרות לדבוע הורה שהילד שלו לא חוסן. נזיקית, אני מדברת על תביעה נזיקית. אני באמת לא מכירה שום מקרה של פוטנציאל הידבקות, אם זאת השאלה. אז היום יש בעיה עם זה.
אז בסופו של דבר מישהו צריך לדאוג לעניין הזה. באופן כללי כדאי להתחסן, אבל כנראה שהמערכת עדיין לא סגורה בכל הפינות כדי שאפשר יהיה לחייב את הדבר הזה.
אנחנו נקווה שהמחוקק באמת יעזור לנו בעניין הזה.
אבל כאן נכנסים באמת לשאלות האתיות, עד כמה אפשר להיכנס להקרביים של תפיסת עולמו של בן אדם, הוא חושב שהחיסון...
נכון, לחייב אותו באיזשהו טיפול שהוא לא מעוניין בו, לחייב באיזשהו חיסון שהוא לא מעוניין בו, על כל הסיכונים שכרוכים בחיסון, זה כבר שאלות כבדות יותר, אתה צודק.
הסתבכנו. עורכת הדין יוליה שנקר, אני מאוד מודה לך על הדברים. יום
תודה
טוב.
תודה רבה.
שלום, יום שלום. טוב. הרב הראשי, הרב דוד לאו, הודיע למשלחת רבני אירופה שנמצאים כאן בארץ בביקור עבודה, על מה שנראה אולי כפתרון לסוגיית בתי הדין שמגיירים ברחבי העולם וההכרה בהם. על פי דברי הרב לאו, מעתה יוקרו גיורים ומעשי בדין שנעשו במסגרת של בתי דין קבועים ולא של התארגנויות של בתי דין הרעיים. אנחנו רוצים לשוחח על ההחלטה הזאת, ואיתה נמצא על קו הטלפון נשיא ועידת רבני אירופה, רבה של מוסקבה, הרב פנחס גולדשמיט. שלום לך.
שלום וברכה.
הפתרון הזה, עד כמה הוא מניח את דעתכם?
טוב, אני רוצה קודם כל לומר שהפתרון הזה זה לא כל כולו חידוש. זאת אומרת, בתי הדין באירופה הקבועים כבר קיימים יותר זמן מאשר הרבה מבתי הדין בארץ. למשל, בית הדין בלונדון ובית הדין בפריז. יש בתי דין אחרים שהוקמו אחרי זה, אבל סך הכל היחסים הדדיים בין מערכת בתי הדין בארץ ומערכת בתי הדין באירופה היא כבר במשך דורות, והיא קיימת וממשיכה. הסוגיה שנידונה בביקורו של הרב הראשי לאו בוועדה המתמדת שביקרה בארץ בשבוע שעבר, היה הנושא של הנחתת דיינים או רבנים שמגיעים מארץ, חלקם בשם הרבנות הראשית, חלקם שלא בשם הרבנות הראשית, והם באים ומגרים תוך הקהילות ללא הסכמת הרבנים המקומיים. והרב הראשי...
מה זאת אומרת הנחתת? לא הצלחתי להבין את המושג הזה. הם מגיעים מחול לארץ ומה? הם משבצים אותם?
לא, ההפך, ההפך. הם מגיעים מהארץ לחול. והם מגיעים ומגיירים בקהילות ללא הסכמת בית הדין המקומי, ללא הסכמת הרבנים המקומיים וכו'.
אז אומרת, וזאת... כי... אוקיי, ואז מה מבקש הרב לאו לפתור בעניין הזה של בתי דין קבועים?
זאת אומרת, אז הרב לאו הודיע שיותר זה לא יקרה, וכל מי שיגיע בשם הרבות הראשית לא צריך להאמין לו, וכל מי שלא יגיע בשם הרבות הראשית בקום הכל לא ימוקר.
עכשיו אני רוצה לשאול לגבי עצם ההגדרה הזאת של בית דין קבוע. אז זה ברור שהזכרת את הרב, את בתי הדין בלונדון ובפריז, ברור ששם הדברים יציבים וברורים. השאלה היא ההגדרה הזאת, וכאן נכנסים אולי לאיזושהי פינה קצת משפטית, עד כמה בית דין, מאיזה רגע בית דין הופך להיות קבוע שמתחילים להתייחס לגיורים ולמעשה בית דין שלו.
אז איך שאנחנו מבינים את הדברים, בית דין קבוע זה בית דין שלא רק א', לא רק עוסק בגיורים, אלא גם עוסק בכל מעשה בית דין, גם בגיטין, וגם בבירועי יהדות, וגם בכל הנושאים הקשורים לממד הלכתי של חברי הקהילה. בית, הם אנשים שמדברים את לשון, את הלשון בני הקהילה. זאת אומרת, יגיע אדם, למשל, לגרמניה, ולא ידבר לא מילה גרמנית, ולא מילה אנגלית, ולא מילה רוסית, הוא לא יוכל לדבר עם אנשים שרוצים או להתגרש, או להתגייר, וזאת בעיה הלכתית גדולה מאוד. לכן...
והיום המציאות היא כזאת שבאמת מגיעים רבנים ומונחתים ברמה כזאת שהם לא יודעים את השפה שאיתה מדברים, שבה מדברים בקהילה?
זה היה בעבר, לכן היום אנחנו הולכים ומתקנים את הדברים, הדיינים והרבנים שמגיעים ועוסקים בכל נושא בתי הדין בקהילות, צריכים להבין את השפה שמדברים אנשי הקהילה, ב' הם צריכים לתקשר, וג' הם צריכים לדעת עם מי יש להם עסק. זאת אומרת, ולכן, למשל, יש לנו היום בתי דין קבועים גם בצרפת, גם באנגליה, גם בגרמניה, גם באיטליה, וגם ברוסיה וגם באוקראינה. בכל המקומות האלה יש בתי דינים קבועים של דיינים שמדברים את שפת המקום, מכירים את המנטליות של המקום, ופעודים שנים רבות.
ומבחינת הפיזור שלהם, כי זה מדינות, מדינות ענק, ברוסיה, ששם אתה מכיר את, את כל, כל פינה בעולם הרבנות ברוסיה, זה מספיק, יש מספיק תפרוסת, פריסה של בתי דין על כל השטח כדי שלתת מענה לכל הקהילות?
בית הדין של רוסיה נמצא במוסקבה, בית הדין של אוקראינה נמצא בקייב. יש
וזה נכון מספיק?
תשמע, כרגע אין אפשרות להקים עוד בית דין אחר. מוסקבה היא בירת רוסיה, כל מי שצריך נושא חשוב מגיע למוסקבה. אדם צריך לקבל ויזה נטוע לארץ, הוא גם מגיע למוסקבה, אדם צריך ויזה למקום אחר, ולכן אני חושב שכרגע אנחנו נותנים מענה לכל רוסיה.
אז בסופו של דבר, הדברים הם מניחים את הדעת מבחינתכם. אולי לא, לא חדש כל כך, אבל דבריו של הרב לאו מניחים את הדעת.
בהחלט, אנחנו מאוד שמחים בהצהרה שלו, אנחנו מקווים שהדברים גם ייסגרו בקרוב, ולכן אנחנו באמת רוצים לעבוד ביחד עם הרבנות הראשית לישראל, כדי באמת שנוכל אחד להכיר את...
את העבודה אצל האחר.
בדיוק.
עכשיו, ממש לפני סיום, מה זה הביקור העבודה הזה שלכם בישראל? מה היה בו? מעבר לפגישה עם הרב ופתירת הבעיות הספציפיות הללו, שציינו, בתי הדין והרבנים המונחתים. מעבר לזה, מה היה, מה כלל הביקור?
היה לנו הרבה נושאים אחרים. אנחנו גם היה לנו פגישות בכנסת עם ועדת העלייה והתפוצות, וגם ועדת החוקה. אנחנו ציינו ונתנו הוקרה לכל מי שעזר להעביר את חוק עגונות חוץ לארץ, שאני חושב שהוא חוק היסטורי, שעשה שינוי דרסטי בממד העגונות בחוץ לארץ, הודות לחקיקה שעברה בכנסת הקיץ. יותר מ-20 עגונות כבר שוחררו עקב ועודות לחוק החדש הזה. אנחנו גם הצלחנו להתחבר לרבנים בארץ, דרך משרד התפוצות, אנחנו... ישבנו ביחד עם עשרות רבנים מכל החוגים, מכל השכבות, מהצפון ועד לדרום. היה לנו גם את הזכות לבקר את גדולי ישראל בבני ברק, וגם ישבנו בהרצליה, במכללה הבינתחומית, עם סטודנטים לממשל, ואיתם דיברנו על כל הנושאים שמחברים או מאחדים את העם היהודי גם בארץ וגם בתפוצות.
להבנתכם, דווקא המפגש האחרון הזה שהזכרת כרגע, מפגש במרכז הבינתחומי, סטודנטים מן הסתם חילוניים, הם מבינים את מהותו של הקשר הזה, הקשר הדתי-הלכתי, עם התפוצות, או שבשבילם הדבר הזה קצת ככה מוזר?
אז הדו-שיח היה מעניין ומרתק. אני חושב שכשהתחלנו להסביר להם את כל הנושא, לא רק מנקודת הראייה הדתית תורנית, אבל מנקודת הראייה הסטטיסטית היהודית של קהילה בגולה, מה זאת אומרת להתאמת עם התבוללות, איך מתאמתים עם התבוללות, מה הגיור מגיע, בא לפתור, ואיך הגיור בא לפתור את הבעיה הזאת. הם התחילו להבין שאי אפשר להסתכל על כל המסכת הזאת רק בעיניים ישראליות.
טוב, אנחנו כמובן כל הזמן עוסקים בסוגיה הזאת של הקשר עם התפוצות, ומקווים באמת שמפגשים כאלה יחוללו את השינוי הנצרך בתודעה של הישראלים לגבי מהותו של הקשר הזה. הרב פנחס גולדשטיין, נשיא ועידת רבני אירופה, רבה של מוסקבה, תודה רבה לך, כל טוב.
שם תודה רבה.
שלום, שלום. במרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל שברחובות יתקיים מחר לראשונה יום מרוכז של בדיקות DNA למשפחות מפרשת ילדי תימן, מזרח ובלקן. המטרה היא להגדיל את מאגר ה-DNA כדי שבעתיד ניתן יהיה לאתר כמה שיותר ילדים שנעלמו בשנות ה-50, אולי גם במאוחר יותר. אנחנו רוצים לשוחח עם מי שאפשר לומר מנהלת את כל החשיפה של הפרשה הזו בשנים האחרונות, יושבת ראש הוועדה המיוחדת לטיפול בפרשה, חברת הכנסת נורית קורן, שלום לך.
שלום.
מה את מצפה שיתגלה בבדיקות האלה, או שזה רק מאגר לטווח רחוק?
מה שאני מקווה שיהיה התאמה עם עוד מישהו שנבדק. הרי כבר נדגמו עד עכשיו 1,500 אנשים, מצאנו 4 ילדים מאומצים לכאורה, שהם התאחדו עם המשפחות הביולוגיות שלהם, ולכן אני מצפה שתהיה עוד התאמה. כן, אני מקווה שתהיה עוד התאמה.
התאמה הזאת שאת מדברת עליה עם המשפחות הביולוגיות, זה 4 מהתקופה האחרונה?
כן, בשלוש שנים האחרונות יש את יהודה קנטור, יש את ורדה פוקס האחרונה שהתגלתה, ושנה שעברה פורסם אודותיה, ויש עוד 2 שלא רצו להיחשף.
הבנתי.
אני מקווה שאנחנו נגדיל, וכך אנחנו נמצא יותר התאחדות עם בני משפחה ביולוגית, כי הרי בעצם הילדים האלה נלקחו, נחטפו מהמשפחות שלהם, ההורים לא אישרו את האימוץ, ההורים בכלל לא ידעו שלקחו אותם לאימוץ, וההורים לא נטשו אותם, וזה הדבר החשוב, שילדים מאומצים ידעו ש... אם הם לא שייכים לאותה משפחה והם יודעים שהם קשורים לפרשת ילדי תימן, הם צריכים להבין שבואו תיבדקו, יש משפחות שממתינות לכם ורוצות להתאחד איתכם.
עכשיו, יכול להיות שאולי בסופו של דבר יתגלה באמת שסדר הגודל הוא של 4-5, עדת מה, 10 מקרים, כי בסופו של דבר כאשר אנחנו קוראים ושומעים על הפרשה, אנחנו שומעים על מאות ואולי אפילו מעבר לזה, אולי דווקא הבדיקות האלה יצמצמו את מעגל והיקף הפרשה לממדים קטנים.
ממש לא, ממש לא. כי... זאת פעילות אחת כדי לאחד בין בני המשפחות, אוקיי? הפעילות האחרת, יש את ועדת כהן קדמי, שחקרה 1,053 מקרים. מתוכם יש 80 ילדים שוועדת כהן קדמי כתבה עליהם שהיא לא יודעת מה עלה בגורלם. עכשיו, זה רק חלק מהשאר שהיא טוענת שנפטרו, אבל אנחנו רואים שתעודות הפטירה שהיא הנפיקה בטירוף למשפחות, תעודות פטירה לא הגיוניות, תעודות פטירה שמעלות שאלות ותמיהות רבות מאוד, ולכן יש משפחות שעתרו לבית משפט למשפחה לפתוח את הקברים לפי החוק החדש שלי, החוק שמדבר על כך שמי שיש לו ספק והוא קשור למשפחות הללו, יכול להגיע לבית משפט, לבקש פתיחת קבר, והמדינה תממן את הפתיחת קבר ואת דגימת ה-DNA. אני מחכה שהמקרה הראשון והקבר הראשון ייפתח, ובואו נראה מה נעלה בגורל הדברים הללו, כי אלה דברים מאוד 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 חשובים.
את שותפה גם לחשש שעלה בחודשים האחרונים, לכך שזה לא רק חטיפה ודאגה מצד אחד למשפחות עריריות, ומצד שני אולי דאגה בעיני קברניטי המדינה אז לילדים שאולי לא היה להם הרבה עתיד רווחה במשפחות שכך תפסו את זה אז. יכול להיות כן. שאת שותפה למחשבה שאולי מדובר באמת בניסויים בילדים?
רגע, אתה מדבר על שני נושאים לפעמים.
כן, אני שואל, זה הוחרף לכדי הנושא של הניסויים, אני שואל, האם גם את שותפה לחשש הזה?
תראה, דבר ראשון, כן הוצאו ילדים מהבתים בגלל מחשבה סוציאלית של להטיב את התנאים שלהם במקום אחר. כן, זה נעשה אפילו היום. כן? אבל לכן צריך לצמצם את הדבר הזה. שבוע שעבר היה יום זכויות הילד של הילדים. לילדים המדינה חתמה על אמנה שבעצם אומרת שהמדינה תדאג שהילד יוולד, יהיה לו שם ושהוא יגדל עם ההורים שלו ושיהיה לו זכות לגדול אצל ההורים שלו. אז מה נעשה כאן ברגע שמסיבות סוציאלית מוציאים ילדים? זה דבר אחד. דבר שני, אכן ועדת כהן קדמי פרסמה את כל הנושא של המחקרים רפואיים. יש מסמכים שמראים שנעשו ניסויים על ילדים חיים, ואי אפשר לעבור על זה בשתיקה. וגם יש לנו מכתב של רופאה, מתוך הרופאים, שכותבת למנהל בית החולים ואומרת לו, יש כאן ילדים מאוזנים שלא צריכים לקבל שום תרופה. הרופאים נותנים להם כל מיני תמיסות, והרופאים יודעים שהתמיסות האלה גורמות להם למוות, והם ממשיכים לתת להם. אנא, בבקשה ממך שתעצור את הדבר הזה. והוא לא עוצר ולא מגיב. אז זה ניסויים בילדים חיים. וניתוחי גופות, בסיתונאות, המחקר במדינה עלה, ופשוט זה לא יאמן הדבר הזה. אני חושבת שההורים יש זכות לדעת שלוקחים את הילדים שלהם לניתוחי גופות או לניסויים, שעושים על הילדים ניסויים, הבן אדם עצמו צריך לתת אישור לזה. עכשיו זה דבר אחד, ויש קרה בשבועיים האחרונים דבר מאוד מעניין. ילד נולד מתרומת זרע, והילדים הללו רצו לחקור ולדעת מי האבא שלהם, והם עלו, עשו בדיקות DNA, ומישהי ממשפחה אחרת עשתה בדיקת DNA, והמחשב הצליב ביניהם. והתברר שבמשפחה הזאת יש 4 גברים, אבל אף אחד מהם לא נתן תרומת זרע, ואף אחד מהם לא למד באוניברסיטה, ובמיוחד לא למד רפואה. כי זה מה שהרופא אמר לאישה, שאותו תורם הוא סטודנט לרפואה. ומתברר שהדבר היחיד, יש להם ילד שנעלם במשפחה, ואנחנו חושבים שהוא זה שנתן את תרומת הזרע, ואנחנו מחפשים אחריו. הדבר הזה פורסם ברדיו דרום לפני שבועיים, והנה לך, תראה, אתה מבין שהפרשה הזאת הולכת במסתעפת אפילו עד היום.
עכשיו, אני שמעתי שבאחרונה שני ארכיונים עוררו את חשדך, האחד זה ארכיון שמתעד את מסמכי מפלגת העבודה, והאחר זה ארכיון צהל מאותם ימים, ושני ארכיונים האלה מעלים לך עוד סימני שאלה.
סימני שאלה מאוד מאוד גדולים.
מה לדוגמה במפלגת העבודה?
במפלגת העבודה עוד רק התחלנו לנבור במסמכים, כי יש שם ים של מסמכים, ואנחנו מחפשים דברים שקשורים לילדים, ומה שכן היה...
מוצאים משהו שרומז?
שמה? לא שמעתי?
מוצאים משהו שרומז לזה?
כן, יש שם ארכיונים של כל מיני חברות הסתדרותיות וכל מיני דברים כאלה, ואנחנו מתכוננים לשבת ולנבור עד שאנחנו נמצא את הדף המתאים עם כל הפרטים שאנחנו צריכים. זה דבר אחד. דבר שני, בארכיון צהל, מה שקורה בארכיון צהל, שעד עכשיו זה היה סגור ולא נתנו, ואכן הסכימו לתת לנציג הוועדה להגיע, וזה מה שעשינו. אני פרסמתי מסמך אחד שמדבר על כך, שבעצם טענו שלא היה צנזורה על כל מה שקרה במחנות. אני מצאתי מסמך שאומר, ההפך בדיוק, עשו סיור לכל הכתבים, ואמרו לכתבים, אל תדווחו על מה שנאמר פה. וזה בדיוק מה, זה פשוט מדהים איך התקשורת משתפת פעולה באותה תקופה.
זאת אומרת, הכתבים הגיעו למעברות ולמחנות, ואמרו להם, אתם לא לדבר על מה שאתם רואים פה, אבל אנחנו עדיין לא יודעים מה הם ראו. אין לנו עדות של אחד מהכתבים, נכון?
אז זהו, אז זה מסמך אחד. לאט לאט אנחנו נגלה ונראה מה הם ראו. כן.
טוב, אנחנו נחכה לדברים האלה, לפאזל הזה שהולך ומתברר, אבל מצד שני גם הולך וגדל, ככה שזה לא פשוט ולא מבוטל. חברת הכנסת נורית קורן, יושבת ראש הוועדה המיוחדת לטיפול בפרשה הזאת, תודה רבה לך.
תודה רבה גם לך, יום טוב.
כל טוב, שלום. השנה האזרחית שנת 2018 עומדת להסתיים. בירושלים יודעים שלנוכח הניסיון, ניסיון העבר, יש סיכויים שירושלים תהיה פזורה לאורכה ולרוחבה בסממנים נוצריים, עצי השוח וכולי לקראת סופה של השנה ותחילת שנת 2018, ויש מי שמבקר את האפשרות הזה ורוצה לבקש שאולי עכשיו כאשר משה לאון נכנס לכיכר ספרה משהו שם ישתנה וזה לא יקרה. שלום, אנחנו אומרים לדניאל מרציאנו.
שלום וברכה חביבי.
אתה פעיל חברתי, איש מפלגת העבודה.
אמת.
שהיית תומך נלהב של משה לאון במערכת הבחירות, הבאת לו לא מעט מצביעים, והיום אתה מבקש ממנו, משה, תמנע מאיתנו את המראות האלה.
אני מבקש ופונה למשה, כאיש שחובש כיפה, כיהודי, שכבר אכלנו מרור עם כמה שערים שהיו פה ונתנו יד חופשית לכל מיני אומות. אני פונה אליו, כיהודי, איש מפלגת העבודה, שדאגתי להביא לו קולות, ותאמין לי, אני בדרך כלל כשעושה עבודה וחורש את הארץ, לא מדבר, שותק, ויש תוצאות מעט השם. פה אני פונה אליו, ברגש, פונה אליו בתחנונים, שהנושא הזה ירד מעל ירושלים. אנחנו עיר הקודש, אנחנו העם הנבחר, אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא ולא עובדים אלילים, ויש לי פנייה אליו, ואם הוא יעשה את זה, תאמין לי שאנחנו נראה את הסימני הגאולה הנפלאים שאנחנו מחכים. אני פונה אליו, משה לאון, רד מהנושא הזה של עצי השוח, אנחנו לא מעוניינים בדברים האלה, שום אומה בעולם לא אוהבת אותנו, חוץ מהקדוש ברוך הוא, אף אחד לא סופר אותנו. אז מה אנחנו צריכים לבוא ולהתחנן ולהתרפק על דלתם או על כספם או על פרוטקציה של איזה אומה שתגיד לנו אנחנו ואנחנו? לא מעוניינים. ירושלים צריכה להאיר לקדוש ברוך הוא דרך תלמידי חכמים, דרך ישיבות, דרך בתי כנסת, דרך אחווה ואהבה בינינו, ומפה, אני אומר לך, מפה הדבר הזה יימנע, ומשה לאון יקבל אומץ ויעמוד בזה, אנחנו הולכים לקראת סופם של אומות העולם.
אגב, מתי משה לאון אמור להיכנס ללשכה? מתי הוא נכנס?
משה לאון צריך להיכנס בחודש הבא, אחי.
זאת אומרת, בתחילת דצמבר הוא אמור להיכנס, יהיה לו חודש להחליט אם כן או לא.
כן, כן, הוא יכול להחליט, ואני לא מתכונן לתת לו מנוחה ולא שקט, וירדוף אחריו כאח, ירדוף אחריו כאחד שאוהב אותו ותמך בו והביא לו קולות, לבקש ממנו שהדבר הזה לא יעלה על ראש הסדר של המועצה, או יעלה סדר של איזה מישהו שם שקיבל או מקבל קצת כסף, ואז לזה אנחנו נפגע בשמו של השם.
אז תראה, יגיד לך מן הסתם משה לאון, או מישהו מטעמו שאולי חושב אחרת, אני לא יודע מה משה לאון חושב, אבל יכול להגיד לך דבר כזה, תשמע, אנחנו אמנם עיר יהודית וריבונות יהודית וכל זה, אתה כל נכון וכל דבריך אמת צרופה, אבל אנחנו גם רוצים להיות עיר תיירות, אנחנו רוצים לפתוח את העיר הזאת למיליונים שיבואו, וזה גם מכניס כסף ומאדיר את שמה של העיר בעיני העולם. כל תייר שמגיע לכאן הוא הופך להיות שגריר של ירושלים. אם אנחנו נסגור להם את הדלת הזו ולא ניתן להם את המעט כבוד לדת שלהם בהצבת אותם עצים, או יש גם, אתה יודע, נורות כאלה שדולקות לאורך הכבישים בתקופת החגים שלהם, אם לא נעשה את זה ולא נכבד אותם, אנחנו נפגע בקשר שלנו עם העולם.
אז בוא אני אחי אגיד לך סתם, אני מטפל באנשים שגם חותכים להם את החשמל, מפסיקים להם כי אין להם כסף, והם יהודים, שומרי שבת ובתים שלנו שמנתקים להם חשמל. האם לאלה אנחנו מנתקים ליהודי שהכסף זה לא כל כך חשוב? העם היהודי לא עניין אותו כסף מעולם. תמיד עניין אותנו השם יתברך. יצאנו ברכוש גדול ממצרים, יצאנו רכוש גדול מעיראק, ממרוקו, מתימן. אני לא מבין, מה אנחנו כל כך מחפשים עכשיו להתרפס ולהתחנן? אף אחד לא אוהב אותנו, ריבונו של עולם. אף אחד לא מעוניין בנו ולא רוצים שנתקיים. אבל השם יתברך הוא, שאנחנו לבינתיים חלק מהיהודים דוחים ואומרים לו לא, לא כרגע, לא רוצים עכשיו, לא רוצים עכשיו. לא רוצים את הגאולה מיידית.
תראה, בגלל העניין היהודי, ירושלים איבדה את האירוויזיון לטובת תל אביב. אתה רוצה עכשיו שכל התיירים שהיו אמורים לבוא לירושלים יעזבו אותנו וילכו לתל אביב וחיפה?
אני מסכים איתך שלא יבוא אינשאללה, והאירוויזיון הזה לא היה מתקיים בבנימין נתניהו. תדע לך, הוא סובל בגלל האירוויזיון. הוא יסבול והוא יקבל מכות. כי מי מגיע? מי מגיע? כל אלה שמגיעים לאירוויזיון בתל אביב, אלה שונאי ישראל, לא אוהבים אותנו. לא אוהבים אותנו, במדינות שלהם שורפים את הדגל שלנו, במדינות שלהם פוגעים בכבודו של השם יתברך, פוגעים בדוד המלך. אז מה, אני לא מבין, הם פוגעים בגדולי ישראל ואנחנו מה נגיד להם? קחו גם את הצד השני, תלכי, תקעו בנו גם בצד השני. אנחנו לא מעוניינים, נגמר הסיפור, אנחנו נמצאים בזמן, ובאמת אני מדבר איתך אחי, לא מתוך פנאטיות, לא מתוך טירוף, אלא יהודי שמאמין ורואה וחורש את הארץ. אנחנו נמצאים בזמן כזה חם, כזה שהקדוש ברוך הוא רומז לכל יהודי, כל מי שיהודי והוא יהודי אמיתי, רומז לנו, רבותיי, די, אני רוצה כבר לדבר איתכם, לא אתם איתי. אז בואו, מה זה מעניין אותנו אירוויזיון? למי זה יכניס כסף, אחי?
לא, אבל אני אומר, את האירוויזיון כבר הפסיד הירושלים לטובת תל אביב. עכשיו אתה אומר, גם את התיירות של ה... קריסמס וכל האירועים האלה של תחילת השנה הראשונה, גם אותם ירושלים תוותר עליהם, ככה אתה אומר, זה לא יפגע קשות בכיס של העיר שממילא ענייה וקשה לה להתארגן עם מה שיש לה בקופה?
לא, תראה, ארץ ישראל היא לא מחולקת, תל אביב לחוד, ירושלים לחוד, חיפה לחוד, ארץ ישראל קשורה לירושלים, בירושלים מפזרת את הקדושה ואת האהבה לכל פינה בארץ. תל אביב זה ארץ ישראל, תל אביב. אנחנו כאילו מדברים, כן? מדברים כאילו תל אביב זה מין דבר שנמצא בהוואי. לא, תל אביב זה ארץ ישראל. אנחנו גם שם לא רוצים שיהיה הדבר הזה. אנחנו נגעלים מאומות העולם. אחי, אתה עכשיו שם לב עם הביקורים של כל מיני מנהיגים שבאים לארץ וביבי מראה לנו את איזה יופי. הקשר וכולם, אף אחד לא אוהב אותנו, כי אותם מדינות שבאות אלינו היום הם במצוקה. אם זה חסר להם מים, אם זה חסר אוכל, אם זה חקלאות, אם זה רפואה, לא יהודים. אנחנו עם נבחר שאנחנו יודעים הכל, הכל יודעים, והאומות העולם צריכים אותנו, לא יעזור. בלי מדינת ישראל, אף כלב לא יישאר פה. אז מה הסיפור הזה שעכשיו אנחנו באים ומתחננים? טוב, הרוויזיון לא בירושלים, אבל נעבור תל אביב. תל אביב בשבילי זה כמו ירושלים.
אז אני אשאל אותך, דניאל, עוד שאלה אחת ככה לקראת סיום. קודם, לפני שאני אשאל אותך את השאלה הזאת, כמה להערכתך מהאנשים שהבאת לקלפיות לטובת משה ליאון בעבודה שלך, כמה תומכים בקריאה הזו שלך?
המון. אני מתעסק עם יהודים מאמינים, כיפות ובלי כיפות, אנשים שבלי כיפות, שומרי שבת, אוהבים את השם, ואני עם האנשים האלה עובד, והם במפורש אמרו לי, דני, אם ירושלים תשמור את השבת, אם ירושלים לא יפתחו בתי קפה, מועדונים, דיסקוטקים, אומרים לי, דני, זה הנאה שלנו. אני פשוט הכי עובד על פי אמונה, אני לא עובד על פי אינטרס, אם יש איזה קומבינות, אני לא מתעסק עם קומבינות.
ולאנשים האלה, לאנשים האלה בשכונות של ירושלים יפריע, תפריע באופן אישי, ברמה האישית, הצבת השוח בשער יפו או בכל מיני מקומות כאלה?
בוודאי שזה יפריע. זה יהודי, יהודי, יהודי טהור, לב טהור ברא לי אלוהים. זה יהודי טהור שלא רוצה לראות, בוודאי לא עובדי אלילים. לא עובדי אלילים. אנחנו מוכנים לעשות הכל שירושלים תחזור ותהיה ירושלים ותאיר לנו בלי כל המסביב.
עכשיו אני רוצה את השאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך. ציינתי בתחילת הדברים שאתה איש מפלגת העבודה.
באמת.
ואתה יודע מה, אם לא הייתי אומר את זה, והייתי משמיע למאזינים שלנו רק את ה... בלי הפתיח הזה, אני בטוח שהיו אומרים שאתה נמצא איפשהו בייחוד הלאומי, יותר קיצוני מהבית היהודי אתה. איך זה מסתדר לך עם התפיסה של מפלגת העבודה, הדבקות הזאת והנכונות להתעלם מהעמים ומהגויים?
תראה, במפלגת העבודה אני אדם ותיק, אני אח של סעדיה מרציאנו עליו השלום, מנהיג הפנתרים וחבר הכנסת. אנחנו במפלגת העבודה היו חובשי כיפות פעם אחי. נחזור 20-30 שנה אחורה, היו חובשי כיפות במפלגת העבודה. אבו חצרה, והיה עוד איזה חבר כנסת אשכנזי נחמד עם כיפה, היו אנשים עם כיפות, אנשים שבאו מתוך אמונה.
היה את אלי דיין מאשקלון.
לא שומע.
אלי דיין מאשקלון היה, כן. אם אתה זוכר.
נכון. נכון אחי, נכון, אנשים האלה. אנחנו במפלגת העבודה יש אנשים חובשי כיפות, שלא יחשבו ששם יושבים אנשים שלא מוכנים לשמוע חס ושלום. יש יהודים תאורים במפלגת העבודה שבאמת רוצים לעשות ועוזרים לי. אם אני צריך דלת בשום מקום, באים יהודים בלי כיפות, בעלי משרות ותפקידים, פותחים לי דלתות, כי הם מאמינים בזה שאנחנו עם הנבחר. במפלגת העבודה, בתוך מפלגת העבודה.
טוב, אוקיי, בסדר, אז חידשת לנו כאן בעניין הזה. נראה אם הקריאה הזאת שלך גם תגיע למשה ליאון. ואולי באמת ירושלים תראה אחרת השנה מהשנים הקודמות. דניאל מרציאנו, פעיל חברתי בירושלים, טוב. תודה רבה לך.
עוד להוסיף, משה ליאון לא ישמע, אני ארדוף אחריו. אני רודף אחרי אנשים.
אבל עסקה,
אני מודה לך.
אבל אני מזכיר לך, אמרת אתה רודף אותו כאח וכמי שאוהב. לא, לא, באמת, לא, לא רודף סתם.
לא, חז ושלום, כן. חז אוקיי. ושלום, אין לנו. יופי. אני מודה לך אדוני, בצהריים טובים. ביי חביבי, ביי, ביי, ביי.
עכשיו אנחנו רוצים להביא בפניכם סיפור של סגירת מעגל היסטורית משפחתית. סגירת מעגל נכון. של משפחת ססון, מעגל בן 71 נכון. שנים. שלום לאליהו ססון, שלום לך.
שלום וברכה.
אנחנו בעצם מספרים את הסיפור של הסבתא שלך.
נכון.
לולו ססון, זיכרונה לברכה, נפטרה לפני 71 שנים.
71 שנים, כן. בעצם בערך כ-10 ימים לפני כ"ט בנובמבר, המפורסם.
כן.
וכפי שמקובל באותו זמן, ירושלים עתז עדיין מאוחדת, לקחו אותה לקבורה, ואני הייתי
אז בגיל
בר מצווה, לקחו אותה לקבורה בהר הזיתים. ו... הקבורה הייתה כרגיל, ולא הייתה שום מניעה לקיים את הקבורה אז באותו מקום. שבוע אחרי זה היה כאמור האירוע של כ"ט בנובמבר, והערבים התחילו בירי על יהודים שהגיעו לשוליים של העיר העתיקה ולהר הזיתים. הבריטים, כדי כאילו לשמור על ההגנה של היהודים, אז מנעו כניסה של יהודים להר הזיתים. בשבעה, שזה היה בקף ב' בכסלב של אותה שנה תשנחת, רצתה לעלות לקבר במלות שבעה, והבריטים כאמור לא הרשו. וזהו, אנחנו אז כבר קיווינו ש העניינים איכשהו התאזנו ונוכל להגיע להר, אבל המציאות הייתה קשה, ומה שקרה הוא שבינתיים הזמן התקדם, הקושי עם קשר עם העיר העתיקה, עם ההר הזיתים במיוחד, היה יותר חמור, וכמעט שיהודים לא הגיעו לשם, וככה שנמנע מאיתנו לגשת בכלל ו... לקיים את הקמת המצבה על הקבר. הקבר נשאר לא מצבה.
זאת אומרת, אתם רציתם לקראת ה-30 בעצם להציב את המצבה.
כן, כן, והיא לא ניתן היה. וכפי שסיפרתי לך בינתיים, 15 במאי 48, המדינה הוקמה, והמצב בירושלים היה כידוע הרבה יותר חמור, היה ניתוק גמור בין העיר, בין העיר המזרחית והעיר העתיקה, העיר העתיקה הייתה במצור, להר הזיתים אף אחד לא העיז להגיע, לחשוב להגיע לשם כמובן, ואנחנו נשארנו ככה במחדל של מה שרצינו לעשות לא יכולנו. זה היה המצב כל השנים. עכשיו, כל הזמן עד למלחמת ששת הימים היינו רק משתוקקים לחשוב על זה, אבל לא יותר מזה. אחרי מלחמת ששת הימים, בשעה טובה, אז אבא זיכרונו לברכה, שמו יעקב, שהוא הבן הגדול של סבתא לולו, הלך עם האחים שלו כדי להגיע לקבר על מנת לקיים את הקמת המצבה, ולא ניתן היה בכלל לגשת לאזור, מכיוון שהירדנים, מה שהם עשו בתקופה הזאת שהם שלטו בעיר העתיקה, הם פרצו דרך כביש בתוך בית הקברות, ואת כל האבנים, כל מה שהפריע להם, הסבות והאבנים וקברים, הכל הם זרקו לצידי הכביש. לצידי הכביש היה מלא קברות כמובן, מלא קברות, והכל הם שפכו לצידי הכביש. וכשהגענו כאמור, אחרי מלחמת ששת הימים ב-67, בכלל לא הייתה, אי אפשר יהיה לגשת לאזור הקבר שלה, כי הכל היה מכוסה כאמור במה שפינו מהכביש. וככה זה המשיך כל השנים. ניסינו כל הזמן להגיע, כמה פעמים ניגענו להר הזיתים, מתוך כוונה שאולי משהו אפשר איכשהו להגיע לקבר, אבל לא היה שום דבר. רק בזמן האחרון קיבלנו מסר מאתרה קדישה שהם עושים שם עבודה יוצאת מן הכלל, שניתן להגיע לאזור ואפשר לאתר את הקבר, ואפשר לאתר את המקום של הקבר. ואז אחרי חקירה ודרישה של הסתכלנו ברישומים של של החברה קדישה הספרדית, איפה קבורה סבתי, כי כאמור היא ללא מצבה. על פי הרישומים האלה הצלחנו לזהות לכאורה, את המקום שבו היא קבורה. עכשיו, עם הזיהוי הזה, הגענו למקום וחיפשנו, הזיהוי הכתוב אמר שהיא קבורה ליד חמיה, ססון בן אברהם יוסף בבלי. כי אנחנו שאננו מהעדה הבבלית, במקור אנחנו יוצאי עיראק, ומצאנו את הקבר של רבי ססון, שהוא היה חמיה, ולידו בדיוק מצד צפון, מה שכפי שצוין שם בכיתוב של החברה קדישה, מצאנו את הקבר שהוא חשוף ללא מצבה. כלומר, הוא סגור, אבל אין עליו מצבה. וסוף סוף בשעה טובה הצלחנו, עכשיו אנחנו בעזרת השם מקיימים את הגמילות חסד של אמת ומקימים לה מצבה, וזה אחרי 71 שנה. זה בתכלית הקיצור הסיפור.
עד כמה הסיפור הזה, אני לא יודע בין כמה אתה, אבל אני מתאר לעצמי שהסיפור הזה מלווה אותך מאז שאתה ילד.
אני היום בן 84.
בין 84?
אני בדיוק בין 84.
אז, כן. אז אתה נער שכל האירוע הזה מתרחש.
אני הייתי בדיוק, נכון, בין 13 בדיוק, זה היה חודש אחרי הבר מצווה שלי.
חודש אחרי הבר מצווה?
הבר מצווה, כן. בקרה שהיא נפטרה.
והסיפור הזה מלווה אותך? זאת אומרת, אתה גם שותף לתקווה הזמן, הזאת?
כן, כל הזמן חיינו בתקווה, מתי נגיע, מתי נצלח. נצליח לראות את מקומה של הקבר של סבתא היקרה שלנו, שהייתה יהודייה צדקת, ואת גדולה במעשים טובים של אהבת שלום, הכירו אותה כל השכנים באזור, המשפחה שלנו הם במקור, הם משכונת שער שכם, מה שנקרא היום מוסררה, ובזמנו הם עברו, אחרי שהייתה, היו מראות מול הערבים בשנות תרצה, הם עברו לעיר החדש, למערב ירושלים, גרו זמן מה בגאולה, ובדיוק באותה תקופה בנו את השכונה החדשה מחנה יהודה, מה שהיום השוק המפורסם, ואז הם עברו לגור במחנה יהודה.
יפה, אז המשפחה סוגרת מעגל ובעצם מקיימת את ה... את התקווה שהייתה לה במשך 20 שנים, וזה הולך לקרות ממש בימים הקרובים. זה הולך לקרות ממש בימים הקרובים. כן. אליהו זסון, אני מאוד מודה לך על הסיפור הזה.
תודה רבה.
כל טוב, שיהיו בשורות טובות. שלום, שלום.
תודה.
עד כאן יומן לפי שעה, תודות לאורחי היומן הזה, לאופיר סופר, מנכ"ל האיחוד הלאומי, לחברת הכנסת נורית קורן, לדניאל מרציאנו, סגן אלוף במיל ברוך ידיד, לרב פנחס גולדשמיד, לעורכת הדין יולה שנקר, לאליהו ססון, לכם על ההזנה. שאו ברכה לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.